כן, אנחנו למדנו פה במאמר שעבודת האדם במהלך כל השנה היא בנויה על שתי תנועות, תנועת רצו ותנועת שוב. תנועת רצו ותנועת שוב, הוא קרא לזה ריחוק וקירוב. כשאדם נמצא בבחינת רצו זה נקרא קירוב, וכשאדם נמצא בבחינת שוב זה בבחינת ריחוק. הוא קישר את זה עם הפסוק שאומר, אז תשמח בתולה במחול. זה אומר שבתולה זה הולך על עם ישראל, ומחול זה צורת הריקוד שיש בו את שתי התנועות, מתרחקים אחד מהשני ואז חוזרים ומתקרבים אחד לשני. הוא אומר שבסדר, העבודה הזו באה לידי ביטוי גם כן במועדים של חודש תשרי. עוד בעוד בית דיברנו על ראש השנה ויום כיפור, שבאופן כללי ראש השנה ויום כיפור שתיהם זה תנועה של רצו, וסוכות זה תנועה של שוב. באופן פרטי, הוא אמר שגם ראש השנה ויום כיפור עצמו מתחלה גם כן לשניים. שיש ראש השנה זה תנועה אחת, ויום כיפור זה תנועה של קירוב של פנים אל פנים. כמו שנאמר, ביום כיפור יש את הלשון שלפני הוויה תתארו, שיהודי מגיע לפנימיות, שזה יום כיפור. אבל בכללות, גם ראש השנה וגם יום כיפור, שניהם נקראים בחינת רצו. עכשיו נראה את העניין של סוכות קצת, וזה עוד ג' ועל די בחינת תשובה היא לעזר. אדם שעבר את ראש השנה ויום כיפור הגיע לתשובה באופן כזה שהוא הגיע ומפנה את הפנימיות שלו לקדוש ברוך שמאום כדליבה מתגלה בסוכות בחינת וימינו תחבקן. אז הסביר שראש השנה זה שמאלו תחת לראשי, שמאלו זה בחינת ריחוק, שאדם עושה חשבון נפש בעצמו כמה הוא רחוק וכמה הוא עין, אז זה בחינת שמאלו. אז ההתבוננות הזו והחשבון נפש שיהודי עושה בראש השנה ויום כיפור מגיע לימינו תחבקני, לקירוב הגדול של חג הסוכות. שימין עליון, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בימינו תחבקני, הימין העליון מתגלה בסוכות, הוא בחינת האהבה רבה שלמעלה מן הטעם ודעת. האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי למעלה מטעם ודעת, מתגלה ומאיר למטה בגילוי הלב. זה בעצם המעלה של עבודת השוב, שאדם לוקח את את הקשר הפנימי שקיים כאן תמיד אצל יהודי, אבל הרבה פעמים הוא נמצא באופן פנימי ולא מורגש. אז באופן של בסוכות זה בא באופן שזה יאיר בגילוי הלב, שלא יהיה בבחינת נפרד חס ושלום ממנו יתברך. שכל פרט בחיים שלו, ולכן כמו שהוא יגיד גם בהמשך, המצווה של סוכות באה לידי ביטוי גם הדברים הכי גשמיים, באכילה ושתייה ואפילו בשינה, כל פרט הוא עושה בסוכה. זאת אומרת שהמצווה חודרת לכל העניינים הגשמיים שלו, שהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי יהיה וירד עד לפרט הכי נמוך. זה גם כן מרומז בכך שקוראים לזה תחבקני. מה קורה בחיבוק? חיבוק, המחבק תופס את המחובק ועוטף אותו עד לאחוריים שלו, עד לגב שלו. היינו גם הצד האחורי של האדם שמחבקים אותו מוקף מידו של המחבק. זה הנמשל, אותו דבר בסוכות, שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, פירושו שגם בדברים הכי נמוכים והגשמיים שלנו, כמו שהאכילה, השתייה ושינה וטיול וכדומה, כל זה נמצא תחת החיבוק של הקדוש ברוך הוא בסוכה, ימינו תחבקים. זה מה שהוא אומר, וזהו תחבקני, לכן קוראים לזה תחבקני, כמשל המחבק את חברו שלא ילך ממנו. אתה תופס אותו, אתה לא נותן לו ללכת. איך הקדוש ברוך הוא תופס אותנו בסוכות, ולא נותן שיהיה מצב שחלילה ניפרד ממנו, שנשאר דבוקים איתו כל השנה. זה הכוח שמקבלים מסוכות. והיינו על ידי הסוכה. הסוכה יש לה כוח כזה שעוטפת את האדם, שהוא יהיה תמיד מחובר. והסוכה היא בחינת צל. כמו שנאמר, הפסוק כמו בסוכה תהיה לצל. מה הכוח של צל? שבחינת השם צלחה. כמו שאמר גם במאמר קודם, שצל זה מקום שאדם רוצה להגן על עצמו מהחום, מהדברים הלא נעימים, אז הוא עומד בצל, והצל מגן עליו. השם צלחה פירושה הקדוש ברוך הוא מגן עליך. בנמשל הכוונה, שאדם רוצה להגן מכל הפיתויי היצר, שיכול להפיל אותו במהלך השנה, אז יש לו הגנה. והגנה זה הסוכה, להשם צילך, מגן עליך, שהחיבוק יימשך עד לפרטים הכי קטנים. ועל ידי נענועי הלולב, לא רק הסוכה יש לה את הסגולה של הצל, שהיא מגינה על האדם, אלא גם מצוות ארבעת המינים, שהיה מנענע ומנענע בסוכות, הנענועי הלולב גם מבטאים את אותו רעיון. כי דלת מינים שבלולב הם רומזים בשם הוויה. נבואה בקבלה שארבעה מינים הם כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, שזה מראה על גילוי אלוקים מאוד מאוד נעלה. אבל מה עושים? עוקדים את ארבעת המינים ומנענעים ומביאים ללב. תדעו שבכל הנענועים יש הולכה והובעה שמנענעים, ובכל פעם שמנענעים את ארבעת המינים לאחד מהכיוונים, מחזירים אותו בכל פעם עד הלב. שמה בעצם הרעיון? שכל הבאה הוא ללב כדי להיות מאיר ומתגלה בליבו של אדם. כי זה בעצם המטרה של סוכות, זה השוב אמרנו. הרצון זה שאדם רוצה לצאת מעצמו ולהידבק באלוקות, לשכוח מעצמו. סוכות אומר, תיקח את כל הגילויים הגדולים ותשיב אותו אליך לחיים הפרטיים שלך, גם לנקודות הכי קטנות עד הלב. זה גם מתבטא בסוכה, זה גם מתבטא בארבעת המינים. וזהו שמנענעים לשיט סיטרים מעלה ומטה ולארבע רוחות. לכן הנענועים של הלולב זה לכל הצדדים, כי הוא התברך אחד בשמיים ובארץ ודלת רוחות. כי זה השוב, השוב זה שאתה תחדיר את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, כיוון שההימצאות שלו היא בכל דלת רוחות ומעלה ומטה. וזה כמו שמבואר בריחות במקומות אחרים, שכל אחד מארבעת הרוחות מסמל תנועה אחרת בספירות העליונות, תנועה אחרת בגילוי האלוקי, כובע של ימין ושמאל, מעלה ומטה, קדים, קדום, קדימה ואחורה, ואדם מגלה את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט.
איך זה קשור לספירות הרב? אמרתי לו לספירות?
שיט סיטרין מרמזים לארבע רוחות, קודם כל כפשוטו, לארבע רוחות העולם. שזה מבטא, אמרנו שזה גם, כל צד מבטא איזשהו גילוי אלוקי, באופן של ימין, באופן של שמאל, באופן של אחור, בקדם, מעלה ומטה, יהודים מגלה את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט, לפי שהוא מקומו של עולם. כיוון שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, נמצא בכל מקום, לא רק נמצא בכל מקום, כל המקום זה הוא, אין פרט אחר חוץ ממנו, הוא המקומו של העולם. כמו שכתוב, הנה מקום איתי, שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד למשה רבינו, שהוא התגלה במקום מסוים, אז הוא לא אמר לו, הנה אני נמצא במקום פלוני. אלא הוא אמר לו, הנה מקום איתי, המקום נמצא איתי, המקום הוא חלק ממני. אז זה יהודי מגלה בארבע בנענועים, הוא מגלה שכל פינה זה אלוקות ממש. וצריך להמשיך ולהכניס פינת אחד בלב, שיהיה הוויה אחד שורה ומתגלה בו. הוויה אחד ישרה בלב של האדם, ולמעבי אחד באחד. היינו כמו שאומרים בכגבנה, שכמו שמייחדים אותו למעלה, ככה מייחדים אותו גם למטה. אז זה הנענועים אומרים, כמו שהוא נמצא בכל מקום, הוא מקומו של עולם, אז תייחד אותו גם בלב, תכניס אותו גם אליך, שכל פרט בחיים שלך יהיה ממולא עם ההכרה הזו. אז גם הסוכה וגם הלולב, שניהם יש לה נצד המשותף, וזה השוב, זה ההחדרה לליבו של אדם. עכשיו באופן פרטי, כמו שדיברנו קודם במאמר, שלמרות שראש השנה ויום כיפור הם אותה התנועה, אבל בפרטיות יש הבדל בין ראש השנה ליום כיפור. ככה בסוכות עצמו, למרות שבכללות סוכות זה שוב, אבל בפרטיות הוא יגיד שזה הבדל בין סוכות לבין שמיני עצרת. בסוכות עצמו אפשר לעשות הבחנה ששמיני עצרת זה השוב האמיתי. בסוכות זה עדיין עניין של רצון. כדי להסביר מה המעלה של שמיני עצרת, שהרי זה המאמר, הדיבור המתחיל שלו זה על שמיני עצרת, אז פה מתחיל ביור ארוך, מתחיל אותו, הרי ידוע שבשמיני עצרת אנחנו מבקשים על הגשם, על המים. תפילת הגשם בשמיני עצרת זה לא שונה או מחוץ לתוכן הכללי שאנחנו מדברים פה מה זה שמיני עצרת, זה מבטא את העניין. כדי להסביר את זה, אז הוא כרגע עוזב רגע את הביאור על שמיני עצרת. אנחנו נדבר קצת על מושג המים והקרח, שיש על זה שבח בפסוקי דזמרה, שאנחנו מזכירים משליך כרחו כפיתים, סניקר הכרתו מיעמוד, נדבר על המושג הזה של השלג שיורד למים וכו'. אחר כך הוא יחזור להסביר איך שזה קשור לשמיני עצרת. אני אקחיל לפחות כמה שעות. והנה על זה נאמר, משליך כרחו כפיתים. הקדוש ברוך הוא משליך את הקרח, מפורר את זה, מפזר את זה כמו פתיתים, זה כמו פתיתים, מה שנקרא בשפה שלנו, חלקים קטנים. כנה תחילה נאמר, מה כתוב לפניכם בפרק בתהילים? הנותן שלג עצמה. הקדוש ברוך הוא מגלה את העניין של השלג. מה זה השלג ברוחניות? כמו שכתוב בדניאל, שהוא בחינת התגלות י"ג מידות הרחמים. השלג זה רמז למידות הרחמים, כמו שכתוב בדניאל, לבושי כתלג חיבה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מדברים על הלבוש שלו, אומרים הוא לבן כמו שלג לבן. אז שלג זה משל לגילוי של י"ג מידות הרחמים. המתגלים ביום הכיפורים. יום כיפור זה הזמן של התגלות י"ג מידות הרחמים. כשיש ביום כיפור את הנותן שלג כצמר, זה הולך על יום כיפור, יבוא אחר כך בשמיני עצרת, בסוכות יהיה חיבוק, ואז בשמיני עצרת יהיה משליך כרחו כפיתים. זה סדר הפסוקים, בפסוקי דזמרה, מתארים את סדר ההתגלות האלוקית של המועדים של חודש תשרי. שעל ידי זה נמשך ומתגלה בסוכות, מבחינת וימינות החבקייני, אחרי שיש גילוי כזה גדול ביום כיפור. זה גורם שבסוכות זה יהיה באופן של וימינות החבקייני, שזה ירד למטה וישפיע גם בעולם וגם בעניינים הגשמיים של האדם, ומזה נמשך מבחינת משליך כרחו כפיתים. ואז מזה זה יימשך עוד יותר למטה, עד שיהיה משליך כרחו כפיתים, שזה שמיני עצרת. כי הנה, מבחינת אהבה רבה זו, וחסד עליון זה הנמשל למים, נגלת ונעשה קרח. יש כאן דבר נפלא, הרי מים, אם אתה רוצה, יורד לך גשם מן השמיים, יורד לך הרבה מים, אתה רוצה לתפוס אותו, עושה עם הידיים, תתפוס, מקסימום היה שלך תירטב, אבל אתה לא תבוא עם כמות מים, אלא אם כן יהיה לך כלי, אבל המים עצמם הם משל דבר כל כך מופשט, שאתה לא יכול לתפוס אותו. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה כן תקבל את המים האלה, את החסד הזה, אז הוא הפוך אותו לקרח. כשיורד קרח, אז אתה יכול להביא ביד כמות של מים. למה? כי זה הפך להיות לקרח. אז זה משל למים שנגלד ונעשה קרח. כלומר, שנתגשם. כי כשזה היה מים, זה נשאר, זה עדיין היה מופשט, רוחני. לכן הנברא לא יכול להכיל אותו, לתפוס אותו. אבל אם הוא נהיה קרח, נתגשם, וירד בסתר המדרגות, מריש כל דרגין, אחר דלית מחשבה תפיסה בי, הוא היה בריש כל דרגין, הוא היה בדרגה הכי עליונה, אבל שם אין מחשבה אנושית שיכולה לתפוס ולהכיל ואין סוף. אז מה קרה? הוא יורד, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כן נוכל לתפוס, אז הוא יורד להתלבש, להיות נתפס בהשגת בני אדם, לכל אחד לפום שיעור הדילג. אז זה יורד למטה שנבראים יוכלו להשיג, כל אחד לפי היכולת שלו. אבל אם זה לא ירד, אז אף נברא לא יוכל להשיג, זה יישאר מופשט לגמרי, להיית מחשבה תפיסה בכלל. וזהו משליך, זה נקרא משליך כרחו כפיתים. מה זה משליך? מבחינת השלכה, מדרגה לדרגה, כפיתים. למה כפיתים? פיתים זה פתיתים, זה חלקים קטנים. מבחינת פירוד והתחלקות לרבבות מדרגות. הקדוש ברוך הוא מוריד את זה, ברגע שהוא מוריד את זה, זה צריך להיות לכל אחד לפום שיעור הדילי. אז אם זה לכל אחד לפום שיעור הדילי, אז יש הרבה אנשים, וכל אחד יכול, יש לו יכולת קליטה אחרת, יכולת תפיסה אחרת, לא כולם באותו שטנץ, באותו מידה. אז הקדוש ברוך הוא מוריד את זה, אם הוא כבר מוריד, וכבר מאפשר לנבראים לקבל, אז הוא ייתן באמת לכל נברא את מה שהוא יכול לקבל. לכן זה ירד להרבה פיתים, להרבה חלקים. להיות נמשך גם למטה בחינת אחד. שזה ירד עד למטה-מטה, למען דעת כל עמי הארץ, כדי שכל עמי הארץ, כדי שכל הנבראים יוכלו להכיל, לקבל את השפע הזה, את האינסוף הזה, אז זה חייב לרדת למטה, באופן כזה שהנבראים יהיו כלים לקבל את זה. זה המשמעות הכללית של משליך כרחו כפיתים, זה העניין של הירידה. יש כאן הגעה מאוד ארוכה של הרב צמח צדק, אבל אחר כך יש את ההמשך שהוא אומר, נראה כמה שורות בעמוד הבא למעלה, שלוש שורות ראשונות, יש את ההמשך. אך הנה כתיב לפני קראתו מי יעמוד. לפני קראתו מי יעמוד, כי המשכת גילוי זה למטה. מבחינת קראתו, המשכה של הגילוי הגדול הזה של הפיתים, זה יורד למטה, זה כמו בגשמיות, מה המשל של שלג, של קרח וקר, מי יעמוד? ובחינת קרירות, להיות נמשך ממנה בחינת שוב, הפך בחינת רצו, שהוא בחינת רשפי יש, שלבת העולה מאליה. לפני קראתו מי יעמוד, מה קורה, מה ההבדל בין חום לקור? חום, אתה, הוא מנמס, אתה נהיה נמס, מתחבר. יש דברים חמים, הכל נמס, הכל נהיה רע, הכל מצטרף. הקור, אתה מתרחק. אז קור וחום, קירוב וריחוק, זה כמו במחול שהזכרנו קודם, שיש קירוב וריחוק במחול, זה בעבודת השם, כמו שכתוב, הוא גם הזכיר את זה בתחילת המאמר, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, החור וקדם צרתני. החור וקדם יש לו בחינת ריחוק וקירוב, זה רצו ושוב. אז הדבר הזה פועל אצל האדם שוב. כל הסוכות זה היה תחבקייני. תחבקייני זה אומר, אתה מחובק. כשאתה מחובק זה רצו. אבל כשמגיע לשמיני עצרת, שיש משליך כחוק כפיתים, אז לפני קראתו מי יעמוד, אתה מתרחק. אתה מתרחק, אז הריחוק הזה זה השוב. זה אתה, מה פשוט אתה מתרחק? אתה מוריד, אתה הולך לשליחות. אתה מוריד את כל הכוחות והגילויים, למטה, מטה, נראה עוד שורה שניים. כי המשכת גילוי זה למטה בבחינת קראתו ובבחינת קרירות. להיות נמשך ממנה בחינת שוב. איפך בחינת רצו. מה זה הרצו? שהוא בחינת רשפי השלבת, העולה מילא. ולא כל אדם זוכה לעמוד בבחינת שוב לאחד, שגם מבחינת שוב יהיה דבוק בהשם. השוב זה הרבה יותר קשה מהרצו. הרצו להיות בהתלהבות ולראות גילוי גדול ולהישאב לתוך זה, שיש ריקוד, שיש שמחה וכולם בפנים, אתה בהתעוררות גדולה, אתה באותו רגע גם מחליט החלטות, אתה בטוח שאתה עכשיו הולך להיות ברוממות הנפש כל הזמן. אבל כשנגמר כל הגילוי הגדול ואתה חוזר חזרה לפינה שלך, שם מתחילה ההתמודדות ושם אתה עבודה מאוד קשה להכניס את השמחה ואת ההתרוממות שהיה לך, גם כן לשוב, זה כבר עבודה אחרת. אגם שנמשך מלמעלה בחינת חיבוק וימינו תחבקני. הרי זה כמשל המחבק חברו מאחוריו. דיינו שאהבה נמשך גם כן לבחינת אחוריים, על דרך לא כאברהם שיצא ממני ישמעאל. החיבוק הזה מטרתו שגם באחוריים, גם בצד האחורי שלך תרגיש את החיבוק. אז בסוכות עצמו אפשר לחלק את סוכות לשניים. חלקו הראשון של סוכות זה אבי מינו תחבקני. אז זה פועל אצלך התרגשות גדולה ורצו. אבל מה המטרה? להגיע ליום השמיני, ששם זה תנועה של השוב. זה המאמר הזה מתחיל ביום השמיני, שילח את העם. השילח את העם זה התנועה של השוב. זה עבודה עיקרית של שמיני עצרת. ולהוריד את הקדוש ברוך הוא גם למטה מטה. נעצור בנקודה הזו, נמשיך מחר.